השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב. שיעור מוקדש להצלחתם של חיילי צה"ל, לרפואתם, להמתקת הדינים. דיברנו פעם קודמת שכמה שאדם זוכה להעמיק במחשבתו בעניין הביטחון. בעניין הביטחון יש בו שלושה שלבים. העניין העיקרי זה קודם כל שזה לראות שזה מהקדוש ברוך הוא, אחרי זה שזה לטובה, ואחר כך, זאת אומרת, השלב השני זה להאמין שזה לטובה, השלב השלישי שזוכים גם לראות את זה. רק אי אפשר לדלג ולחשוב שאנחנו מבינים שזה לטובה. יש הבדל גדול בין להאמין שזה לטובה לבין להבין שזה לטובה. צריך לעבור דרך המקום הזה שבו אנחנו, אין לנו עוד את הציור, אין לנו עוד את התסריט לראות שזה לטובה. פסוק שרבי נחמן מביא הרבה בעניין של ביטחון, זה בטח בהשם ועשה טוב, שכן ארץ וראה אמונה. אז בטח בהשם ועשה טוב, זה בכלל בחיים, אפשר להגיד גם בהיבט הנפשי, שכשבן אדם, תודה לך. כשבן אדם יש לו ביטחון, אז הוא פנוי לעשות טוב. נכון, שבן אדם הוא בחרדות, הוא בהפך הביטחון, אז הטוב שבו לא זמין, הטוב שבו לא פעיל. אז זה ממש לראות קשר בפסוק בטח בהשם, וממילא אתה עושה טוב. עכשיו, העניין הזה של בטח בהשם זה גם המושג ביטחון יכול להיות בהרבה היבטים, מול בעיות, מול דאגות כלכליות, מול דאגות חברתיות, מול דאגות בריאותיות, מול דאגות ביטחוניות. זאת אומרת, אילו בעצם ארבעת הדברים שהרבה פעמים מפרים לבן אדם את שלוות הנפש שלו. ענייני בריאות, ענייני כלכלה, עניינים עם אויבים. ו אפשר להרחיב את זה לעוד כל מיני תתי התרחשויות, עניינים של בני הבית, ענייני זוגיות, ענייני הורות. על בטח בהשם ועשה טוב. מה ההמשך של הפסוק? שכן ארץ וראה אמונה. אז הפסוק הזה, ראה אמונה, מה זה הביטוי ראה אמונה? זה כמו שהצון נמצא במראה. מה בעצם תכלית המראה? תכלית המראה זה לדאוג לצון שיהיה לו תזונה. אז אותו דבר, אומרים לאדם, אתה תהיה ניזון מן האמונה. שהאמונה זה ממש עניין של הזנה. רבי נחמן אומר, רוצה להביא כיסא לשבת לידי? רבי נחמן אומר על הפסוק שכן ארץ וראה אמונה, שהשהייה בארץ ישראל, שכן ארץ, הוא לומד מזה תהיה בארץ, שכן ארץ, תגור בארץ, הוא ראה אמונה, הוא תהיה ניזון מהאמונה. אומר שבארץ ישראל זוכים למדרגת האמונה, שבן אדם ממש מבין ומרגיש איך שהקדוש ברוך הוא קשוב לכל דיבור ודיבור שיוצא מפיו. כמה שלבן אדם יש יותר את האמונה, אז ככה הוא גם זוכה למידת ערך אפיים. הביטוי הזה שציטטתי עכשיו, שכן ארץ וראה אמונה, דהיינו, זה מתהילים למדזיין, והביאור שעל ידי זה שהוא יגור בארץ ישראל, הוא יהיה יותר ניזון מהאמונה. אז זה ציטוט מתוך תורה קופנון איי. זה תורה בלקוטי מאורן שמדברת על ארץ ישראל, והיא מדברת גם על מידה הזו שנקראת ערך אפיים. מידת ערך אפיים, פעם דיברנו על זה הרבה, הייתה תקופה שגם למדתי את התורה הזו פעמים רבות. יש תקופות שאני ככה לוקח עניין אחד בלקוטי מאורן וצועד אותו לאורך זמן. רבי נחמן דיבר על כך של ערך אפיים. ערך אפיים בפירוש הרגיל זה סבלנות. בפירוש העמוק זה לא סתם סבלנות, זה סבלנות שנובעת מאמונה. וסבלנות שנובעת מאמונה שמאמינה בהשגחה. עכשיו סבלנות, שם רבי נחמן אומר באותה תורה שחלק מעניין של ערך אפיים, מה שמאפיין את האדם, הוא משתמש בביטוי, יעשה את שלו ולא אכפת לו. תורה קופנוני. אז זה יעשה את שלו ולא אכפת לו. אז יעשה את שלו במובן שיעשה מה שהוא יכול, מה שהוא מסוגל, ולא אכפת לו זה במובן של הרפיה. ובמובן של לתת לדברים להיות בנייך. כי יש אנשים שלקחת אחריות על המעשה זה דבר מבורך. לקחת אחריות על התוצאות זה לפעמים לא בידינו. רואים שבן אדם עושה את כל ההשתדלות לאיזה דבר בעולם. ולפעמים התוצאות לא כמו שהוא רוצה. אז בן אדם שאין לו אמונה, הוא ממש הולך לאיבוד כשמגיעות התוצאות לא כפי שהוא רוצה. הוא ממש נשבר מזה. אדם שיש לו אמונה, ופה אני רוצה לעשות הבחנה מאוד חשובה בין לכאוב משהו לבין להישבר ממנו. לכאוב זה דבר ראוי. להישבר מדבר, זה אומר שלקחתי את הכאב מעבר למקום שמגיע לו. כאב זה דבר שאני אמור לעבור דרכו, אבל לא שהוא מבטא לנו את הקיום שלנו. שכן ארץ וראה אמונה. אני אקרא כמה מילים מתוך אותה תורה בלקוטי מוהר"ן ונראה בעזרת השם איך זה יכול להביא לנו בהירות וטוב למצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. וזה בחינת ערך אפיים. היינו מה שאינו ירא משום דבר, ואינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו, רק עושה את שלו. זה בחינת ערך אפיים, שאין שום דבר יכול לבלבל אותו. זו הגדרה מאוד מעניינת לביטוי ערך אפיים, שאין שום דבר יכול לבלבל אותו. אם אמא אמרה על הדור שלנו שהוא דור הבלבול, חסרה לנו הבהירות. חסרה לנו הבהירות למה אנחנו מכוונים את עצמנו. שבוע שעבר הזכרנו את המלחמה בין דוד לגוליאת. שמלחמה בין דוד לגוליאת, בסטריאוטיפ השטחי, כשלא מעיינים בתנ"ך, זה נשמע כמו מלחמה בין החזק לחלש. בעומק זה מלחמה בין שני חזקים. אלא מה? זה מלחמה על הצדק. למה אני אומר זה מלחמה בין שני חזקים? כי עיינו, פתחנו, עשינו עיון בספר שמואל, ורואים שם שדוד המלך, כשממליצים עליו לפני שאול, אומרים עליו שהוא גיבור חיל. וגם כשדוד המלך מתנדב ללכת להילחם עם גוליאת, שאול לא רוצה, הוא אומר לו, אתה נער, אתה לא מתאים. הוא אומר לו, אני נתקלתי באריה ודוב שלקחו לי שם מהעדר, והצלחתי להרוג אותם. וגם ראינו דיוק בפסוקים שכשדוד המלך בא אל האריה, הוא לא רוצה להרוג אותו. מה הוא רוצה בסך הכל? להוציא ממנו את השה, לשמור על שלמות העדר. ואחרי שהוא משחרר את השה, האריה מתעצבן וקם על דוד לפגוע בו. ואז דוד כותב, החזקתי בזקנו, עיקיתי ואמיתיו. אז מי שרוצה טכניקה להרוג אריה, כי הוא נמצא בחיק הטבע, יתפוס לו בזקן, ואז להביא לו את הנבוט בראש. כנראה זה בכל זאת מתואר כטכניקה הזאת. וראינו עוד דבר, שכשמעיינים בספר שמואל, רואים שהגבורה של דוד, גם מול האריה ועדו וגם מול גוליאת, כתוב לפני זה בכלל ששמואל הנביא מושך אותו למלך בסתר. ומאז כתוב, ותצלח עליו רוח השם. ועל שאול כתוב ששרה מעליו רוח השם. כשבן אדם יש עליו רוח השם, אז הוא זוכה לעשות דברים שהם למעלה מטעם ודעת. במובן הזה יש לו עזות הקדושה, כמו המחשבה שבכוחי להילחם עם האריה. באמת זו מחשבה הגיונית, שאין עליי רוח השם, שאין עליי השראה העליונה, אז זה נשמע טירוף, זה נשמע שיגעון. כשאל בן אדם יש לו רוח השם, הוא מצליח לעשות דברים שנראים לא הגיוניים ומצליח בזה. כששרה מעליו רוח השם, אז הפחדים הם קובעים את ההיגיון. עכשיו, הפחדים הם תמיד רציונליים. יש פחדים שממש לא רציונליים, רק שמה מתברר ששאול שרה מעליו רוח השם, ואז מלו היה בפחד. זה נראה לו לא סביר להילחם עם גוליאת. ודוד צלחה עליו רוח השם. ופה אני רוצה לומר, אני שואל את עצמי למה אני אומר אני רוצה לומר בלי פשוט לומר. סך הכל אני פה יושב מול השולחן, אתם שותקים, אני מדבר. אולי הנקודה שלי להדגיש, שעל ידי ערך הפיים אנחנו גם זוכים לרוח השם שצולחת עלינו. מה? שרוח השם תהיה עליו? אז באמת, דווקא מהכתובים, משמע שזה לא בשליטתו של האדם. רק אם אנחנו מעמיקים בזה, אז ימים מעלי השלום הייתה מסבירה את זה ככה, כשהיא אמרה שמתכוונים באמת, הכוונה היא לשם שמיים, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אז יש סייעתא דשמיא, אז צולחת עלינו רוח השם. לפעמים בן אדם יוצא למאבק בשביל להשיג שקט. או בן אדם יוצא למאבק, כמו שדוד המלך יוצא, אומר, כי הפלישתי הזה חרף מערכות אלוקים חיים. אז אני לפחות ככה קיבלתי מימימה, שכל פעם כשבן אדם ניגש לזה עניין ומתעורר בו הצד האידאי, של לעשות למען כבוד השם, למען כבוד העם, וזה מעבר לצורך בהישג אישי, מעבר לצורך בביטוי אישי, כפי אנחנו עושים גם פרויקטים טובים של חסד, בשביל שיהיה לנו ביטוי, וזה לא פסול. זה אפילו ראוי לעודד את זה. רק יש משהו יותר גבוה, אז כמה שבן אדם הוא באמת בהתכוונות לעשות למען, אז הוא זוכה שצולחת עליו רוח השם. ואנחנו יכולים גם את שגרת היום-יום, להכניס במשמעות בחיים שלנו. רק אנחנו לא רגילים לתודעת קיום כזאת, שזה דור שאנחנו כל כך עסוקים בעניינים האישיים. ולפעמים גם בן אדם, הוא לא תכנן לעשות משהו אידאי, והוא נקלע לתוך אותו עניין, כמו למשל מישהו שחיפש עבודה ונתנו לו עבודה לנהל בית תמחוי, או מישהו שלא תכנן להיות במלחמה והוא עכשיו נמצא בחזית. אז שמה בתוך סיטואציה שבן אדם ממילא נקלע אליה, אז שמה עבודה היא זה להכניס את הסכמת הלב זאת אומרת, לקחת את ההתרחשות שממילא נקלעתי אליה ולהכניס בה משמעות. וזה בכלל העבודה שלנו ביום-יום. הרבי נחמן פה קורא לזה ערך אפיים, השיעור שלנו. דאינו ירא משום דבר, אינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו. ביטוי כל כך יפה, אינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו. אז על מה הוא כן ישגיח? הוא ישגיח על כל הצלחה והישג בעבודתו. משגיח זה כנראה לתת תשומת לב. למה אני נותן תשומת לב? לביטול ולבלבול, לדברים שלא הולכים כראוי, או נותן תשומת לב לעניינים שהולכים ומצליחים. רק עושה את שלו. עושה את שלו זה הכוונה היא כל דבר שהוא בידי ובאפשרותי. זה הביטוי של עושה את שלו. כל דבר שהוא בידי הוא באפשרותי. חלק מהעניין הזה של לעשות את שלי ומה שבאפשרותי זה כשזוכים להיות מבין דבר מתור דבר. ראינו שבסיפור המעשה ה-11 בסיפורי מעשיות של בן המלך ובן שפחה שנתחלפו, אז יש שם אחד מסיעי הסיפור שנותנים לגיבור סיפורנו אתגר לראות אם הוא חכם. הייתה שם מדינה שקראו לה מדינה חכמה ומלך טיפש, והמלך השאיר צוואה שמי שיחזיר למדינה את שמה הראשון שהוא היה מדינה טיפשה ומלך חכם, מי שיחזיר לה את שמה הראשון הוא יהיה מלך. וגיבור סיפורנו נענה לאתגר, ובעצם האתגר אמור להיות אתגר של חוכמה. בפועל אנחנו רואים שהאתגר המעשי שנותנים לו זה התמודדות עם פחד. האם הוא יוכל להיכנס לגן שכל מי שנכנס רוצפים שם אחריו, הוא בורח והוא חוטף מכות וכו'. אז התמיעה שם בולטת. בן אדם שרוצים לראות אם הוא חכם, הייתי מצפה שיתנו לו אתגר, איזה הבנה פילוסופית לפענח, חידה פילוסופית או חידה מתמטית, ובמקום זה נותנים לו התמודדות עם פחד. עצם השאלה היא התשובה, שבעצם מגלה לנו רבי נחמן, שמהות החוכמה זה להבין שהפחד הוא באמת אשליה. את ההפך מפחד זה היעדר חוכמה. פחד שווה היעדר חוכמה. ההפך מפחד שווה חוכמה. גם למדנו שבוע שעבר תורה בלוקותי מוהר"ן שכפי השכל ככה ביטחון. כמה שבאדם יודע להעמיק בעניין הזה של השגחת השם בעולם, שבאמת אין שום דבר במציאות מבלעדי השם, ככה יש לו יותר ביטחון. אבל זה ביטחון שהוא בא בהתבוננות, זה לא ציטוט של דברי אמונה, הוא באמת מבין את זה, באמת משיג שזה הכל בא מהקדוש ברוך הוא. כמה שמדם משקיע יותר בהתבוננות הזאת, אז ככה הביטחון הזה יותר פעיל.
אפשר שרק זה יהיה החוכמה? כנגד הפחד, או צריך ממש חוכמה מלט של הכל, ואז זה כנגד הפחד?
ואני טוען, משפט דרמטי, ואני טוען, יש סיפור על זה, על איזה חבדניק, ששמעו אותו פעם בוכה, שהוא אמר את קריאת שמע על המיטה. אמר, ריבונו של עולם, הרי אני מוחה לכל מי שהכיס והקנית אותי. זה הנוסח של האריזל. שמעו אותו בוכה. ושאלו אותו למה, אז הוא אמר, שמעתי את עצמי, אומר, ריבונו של עולם, הרי אני. שאלתי את עצמי, מי זה הבא, עם האגו הזה, הבעל גאווה הזה, שהוא כל כך מחזיק מעצמו, אומר, הרי אני. נזכרת את זה, שמרתי, ואני סובר. מי זה אני הזה? אז כמה שבן אדם משוחרר מהפחד, ופחד זה לא רק פחד מאויבים, זה פחד ממה יגידו, זה פחד מתחייה, פחד מיעדר קיום, אז ככה הוא יותר פנוי ללמידה. הוא יותר פנוי ללמידה, הוא יותר פנוי להתעניינות באמת בחוכמות. יש חוכמות גם, מה שמקובל בעולם כחוכמות. כידע מופלג בנושאים שהם מוסיפים לנו בחיים. רק רבי נחמן מחדש שתמצית החוכמה שווה ביטחון. והיעדר החוכמה שווה פחד. זאת אומרת שהיישום הכי מעשי של החוכמה זה הביטחון, זה לזכות להיות בביטחון. ווס. יודעת מה זה ווס? מה? באמת כן, רק בסיפור רבי נחמן מזקק את זה לכדי משימה ממוקדת. אומרים לו בוא נראה אם אתה חכם ומעמידים אותו בהתמודדות עם פחד. שם אנחנו מבינים שזו תוצאה שהוא קיבל יכולת של להבין דבר מתוך דבר. להבין דבר מתוך דבר זה בעצם יכולת הבינה, יכולת ההתבוננות. עכשיו העניין הזה של הבינה, לפעמים בן אדם מוכס בתפיסות שלו, והוא לא מוכן לוותר עליהם. וקדוש ברוך הוא שוב ושוב נותן לו להתמודד דרך החיים עד שהוא יהיה חייב להבין את זה. אני זוכר שבזמן מלחמת לבנון השנייה, עברו כהרבה שנים מאז, נסעתי עם הילדים לטייל אצל השומרונים בהר גריזים. שמעתם על השומרונים? שומרונים זה קבוצה, הם לא יהודים, אבל יש להם הרבה דברים שדומים ליהודים, שפתם שלהם זה ערבית, המקום הקדוש שלהם זה הר גריזים, יש להם קבוצה שגרה בשכם וקבוצה שגרה בחולון. והם מאוד עתיקים פה בארץ, הם מתקופת בית שני ואולי עוד לפניו. ופעם הם היו מיליונים, היום הם כמה מאות. אז מפעם לפעם הייתי נוסע לבקר אותם. אז הוא אמר לי שם אחד המבוגרים ככה בחוכמת זקנים, הוא אומר לי על מלחמת לבנון, הוא אומר, אתה יודע למה אלוקים עושה את זה לחיים? אומר, לבנון זה הארץ המובטחת, אתם לא רוצים להיות שם, אבל אלוקים רוצה שאתם תחזרו. אתם תחזרו פעם אחר פעם עד שתבינו שזה שלכם. שצריך להיות שם. עכשיו זה דיבור שהאוזן לא מסוגלת לשמוע אותה. זאת אומרת אפשר לשמוע אותה אבל לא... כאילו, מה? לא לקבל. לא לקבל גם באופן פנימי. ואני לפחות מרגיש שאנחנו מנסים להעמיק שבעזה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר איך אתם עזבתם את המקום עם כל הסיבות הענייניות שזה מתנה שלי לכם. עכשיו, אם היה שם שקט וזה היה עובר בטוב במהלך השנים, אז ניחה, אדם הוא מתרגל לכל דבר. זה, למרות שיש לו תפיסות שזה חלק מארץ וכולו. אבל פה אנחנו רואים, אמרתי היום לבן שלי, שאין עוד סיטואציה כזו בהיסטוריה של עם שהוא כל כך חזק, כל כך נבון, שעושה כל כך הרבה מאמצים לרצות את האחר ללא הצלחה. זאת אומרת הנקודה הזו שפעם אחר פעם אנחנו עושים באמת הכל בשביל לא להיכנס לשם, בשביל לא להיקלע לאימות, בשביל לא להפגיז שם. ולפעמים כבכל מחזירים אותנו, מושכים אותנו באף, יש שם שיעור. עכשיו, מה קורה לבן אדם שצריך לעבור שיעור והוא לא קולט את השיעור הזה? זה בוחים סבלנות, זה כואב לעבור את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל מה שהכי כואב, שכשאנחנו לא עוברים את השיעור, אז זה סבל לא רק לנו. זה סבל גם לכל שכננו. זה חידוש מאוד גדול בהבנת הנפש, שאם אני לא נענה למה שראוי לי לענות, אז אחרי זה זה סבל לכל המעגל. טוב, זה ניסיון לדבר על אקטואליה בחצאי משפטים. נחזור לעניין שלנו, שיש פה את הביטוי ואינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו. אינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו. אז על מה כן צריך להשגיח? והצלחות, וגם להשגיח בזה שהוא מושגח. עכשיו, זה עניין האדם יכול לכוון את מחשבתו במה הוא רוצה להתעסק. יש ברמב״ם בהלכות מלכים ומלחמות הלכה מאוד מעניינת. הוא כותב שכשנלחמים, כשעם ישראל נלחם, אז הוא אומר לא, שאסור לחשוב על מחשבות של פחד. עכשיו, מה הכוונה אסור לחשוב? יש בן אדם שיגיד שזה חזק ממנו, ואיך אפשר להנחות כזה דבר, אבל יש בן אדם שהוא באמת מוח שליט על הלב, ואפשר לעבוד עם ההנחיה הזו של להתעסק רק עם עם המחשבות הטובות, עד כדי כך שבתקופת התורה היה עובר הכהן ואומר, מי שמפחד מהמלחמה מותר לו לחזור הביתה. אז פה אני רוצה לעשות קלוז-אפ על הפסוק, וזה בחינת על הביטוי ערך אפיים, היינו מה שאינו ירא משום דבר ואינו משגיח על שום ביטול ובלבול מעבודתו. אינו ירא משום דבר. מדובר פה גם על יראה במובן של פחדים. אני רוצה ללמוד משהו חדש, בן אדם רוצה לצאת לחברה, יש כל מיני פחדים. יש פחד מלצאת לדייט, יש פחד מללכת לרעיון עבודה, יש פחד מיוזמה אישית אישית חדשה, יש פחד לומר את הרעיונות שלי, לא בכוח, אבל אם כבר אני יושב בין חברים, אם תאמר משהו או מלשתף. אז יש עבודה כזאת שנקראת ערך אפיים, והתוצאה של זה שאינו ירא משום דבר, ואינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו, רק עושה את שלו. אפשר ממש לדמיין את השם יתברך, מסתכל עליי במבט אוהב ומעודד אותי. זה כמו שילד עושה איזו פעולה ואמא מסתכלת עליו ואומרת לו, כן, כן, יופי, יופי, עשה את זה. זה העניין של ערך אפיים. זה בחינת ערך אפיים, שאין שום דבר יכול לבלבל אותו. איזה יופי. שאין שום דבר יכול לבלבל אותו. למה גורם לנו הבלבול? לזנוח את העשייה החיובית שהתחלנו בה ואנחנו מעוניינים בה. כי לא אכפת לשום דבר. צריך לזכור שהביטוי לא אכפת לו, זה לא מושג של זלזול, זה מושג של הרפיה. לפני כמה ימים קיבלתי שאלה מ... אחת משתתפות השיעורים שכתבה לי בשיחות הר"ן בפסקה ב', רבי נחמן אומר שבן אדם צריך להיות שלא אכפת לו שום דבר, כי יעשה את שלו, שהשם יתברך, למסור את הנהגתו לפני השם יתברך, שיניג אותו כרצונו. במקום אחר כתוב במסילת ישרים שבן אדם צריך להתבונן בכל הליכותיו ובכל דרכיו שיהיו קשורה. אז איך זה מסתדר הדברים הללו? שיחות הר"ן מול המסילת ישרים. אמנם בדרך כלל לא מקשים ממורה למורה, משיטה לשיטה, למרות שהכל זה תורה אחת, רק ראוי להתמקד בתוך אותו ספר, לחפש תירות ולבאר אותם. רק אמרתי לה שהמסילת ישרים, הוא נותן דרך לאנשים מאוזנים בנפשם, להתקדם שלב אחרי שלב, להתבונן בהליכות חייהם ולהתקדם. רבי נחמן מדבר על אנשים שמאוד רוצים להתקדם, ויש להם עצבים דקדושה, נרבים דקדושה. מחשבות, אולי הם לא יצאו ידי חובה, אולי הם לא עשו כראוי. אז הוא הבין רבי נחמן שהמחשבות הקדושה האלה בפועל הם לא של קדושה, זה מחשבות של שיגעון. והוא הבין שאנשים הללו הם לא צריכים עידוד לעשות דברים לכבוד השם יתברך, כי הם כולה, הם מלאי אש, אש להבה לעשות לכבוד השם, והם מה שצריך להגיד להם, הרפיה. מה שאתה עושה זה בסדר. אז זה היה מה שהביאור, הרמח"ל נותן סדר מסודר, שאדם התחיל להתבונן על דרכיו, ולכוון אותם, זה לאנשים מאוזנים, שמבינים מה זה אומר הדיבור הזה, וגם איך אפשר לעבוד איתו. רבי נחמן מדבר, הבין כמה חשוב ללמד אנשים להרפות. לעשות מה שאפשר ולהרפות. הרפו דורו כאנוכי אלוקים. אז כי לא אכפת לשום דבר, הביטוי לא אכפת לו יכול להישמע בעברית כזלזול, והביטוי לא אכפת לו יכול להישמע כמו שמתבאר עכשיו בשיעור כהרפיה. זה הלא אכפת לו. אין הכוונה לזלזל חס ושלום, אלא לבוא בהרפיה. הרפיה. רק עושה את שלו בעבודתו את השם יתברך. אז עושה את שלו, זה סובל שני פירושים. זה סובל את הפירוש של, אני עושה משהו שהוא שייך אליי לתדר הנפשי, זה גם נקרא עושה את שלו. כל אחד יש לו שיטה בעבודת השם, יש כל מיני קבוצות, כולם ברוך השם, עם קור הקדושה, רק בן אדם תחבר ללמוד משהו שיותר קרוב לליבו, חסידות או קבלה או מוסר, זה נקרא עושה את שלו, ועושה את שלו זה גם ביטוי בהתאם למידה שלי, מה שאני יכול. נעשה מה שאני יכול, ולהיות בהרפאיה, יש בן אדם בא כולו בהתלהבות, אומר לכבוד המצב את כל ספר תהילים שלוש פעמים. יש בן אדם מבין שהמידה שלו עכשיו היא מצבו, להגיד שלושה פסוקים זה עניין גדול מאוד. לפעמים אפשר רק להגיד את המילה תהילים. עושה את שלו. רק אצל רבי נחן, ערך הפיים זה מתנה שמי שיזכה לה, ומי שרוצה גם להעמיק בה, נתתי את הכתובת, זה תורה קנ"א, זה דבר שממש יכול לחדש אותנו לגמרי. להשיג ערך הפיים. שאינו משגיח על שום ביטול ובלבול. יש אחד שלא משגיח על ביטול ובלבול שהוא אדיש. לא על זה הכוונה, כי פה מצד שני כתוב עושה את שלו. עושה את שלו שיוצא לפעולה והרפיה. כי ערך הפיים הוא תלוי בבחינת אמונה. איזה יופי. ערך הפיים הוא תלוי בבחינת אמונה. ערך הפיים זה יכול להישמע גם אף ארוך, נכון? ערך הפיים. כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. אבל על ידי אמונה שהוא הפך עבודה זרה, נתבטל החרון אף, וזוכים לעריכת הפיים שהפך החרון אף. היינו שזוכה על ידי אמונה לעריכת הפיים, שיעריך אפו על כל דבר בלבול ומניעה שעובר עליו. בתפילתו ובעבודתו, שיסבול הכל ולא יתעצב ולא יתעצל על ידי זה כלל. רק יעצור רוחו ולא יכפת לכלל ויעשה את שלו בעבדתו, ויעבור על הכל ולא יחוש על כל הבלבולים והמניעות כלל, שכל זה הוא בחינת ערך הפיים. אז זה גם בעניין של תפילה. עכשיו נחן כנראה מתאר בן אדם שיש לו המון ציפיות, שזה יהיה לו כל מיני התכוונויות נפלאות. וזה על כל דבר שבן אדם רוצה לעשות. אז ערך הפיים זה תלוי באמונה, זאת אומרת שבעצם הכל מושגח, והעיקר זה הרצון. אז אם ערך הפיים הבנו אותו בשפה הרגילה, כסבלנות, היום מתברר זה לא רק סבלנות, זה סבלנות אקטיבית. זה סבלנות עם עשייה. זאת אומרת, אפשר לומר ככה, כמה שאני חש שאני יותר מושגח, ככה אני פחות משגיח על ביטול ובלבול בעבודתי. זה הנוסחה. כמה שילד מרגיש יותר מושגח, אז הוא גם יותר יצירתי בדברים שהוא עושה. הוא... כשאנחנו מרגישים שמישהו רואה אותנו, אז העשייה שלנו היא יותר עם חן. גם זו תחושה כזו של אנחנו לא לבד. ניסית פעם לעמוד במטבח ולהסתכל על אשתך מבשלת? זה גם השגחה. רק יש, שלא יהיה בהשגחה הזו קפדנות. רק השגחה בהתפעלות, וואי, איזה יופי, את מקלפת המלפפון. כי יש גם בעלים שעומדים במטבח, ימלאי הערות כרימון. ואז הם מוציא את כל החשק, ואז מגיעים לאיזה מריבה. אפשר ככה בתנועה דרמטית להוריד את הסינר למי שלובש את סינר, כן? כך תבשל בעצמך, תקרא לי שזה יהיה מוכן. לא מתאים לך התבלון הזה, התפריט שלי, לך תסתדר עם עצמך. לא להשגחה הזו התכוונתי. יש השגחה שבאמת להסתכל בהתפעלות, כמו שמסתכלים על ילד במובן החיובי, איך שהוא מצייר, או... וואי, איזה יופי. וגם כשמאמצים את המבט הזה, אז כל מה שהזולת עושה, יש לזה חן. איזה יופי את שוטפת הבית. איזה שיטה ייחודית. כמה יצירתיות אפשר למצוא בזה. להתחיל מהאמצע לסוף, מהסוף לאמצע. תנסו לראות איזה שיטה יש שם. מה עושים עם הכיסאות. ואם זוכים להגיע למקום שיש שם יותר סייעתא דשמיא, אז המחמאות הן הפוכות. באיזו שיטה נפלאה אתה שוטף את הבית. איזה יופי אתה מבשל. ואיזה כיף זה שאנחנו מבשלים וכן הלאה. זאת אומרת, לא להישאר רק באחת הדוגמאות כאופציה יחידה. כי הרי, מה בעצם עושה המבט? א', המבט מוציא אותי מחוויית הנפרדות. יש מישהו שרואה אותי. זה בעצם השגחה. יש מישהו שרואה אותי, אני לא לבד. כמה שרואים אותי, ורואים אותי במבט אוהב, אני יותר, לא רק יותר יצירתי. הטוב לב שלי יותר פעיל. הטוב לב שלי הוא ללא חסימות כלל. הוא ללא עצירה כלל. כמה שאדם חש שהוא יותר נראה, שיותר רואים אותו, כך הוא גם יכול יותר לראות אחרים, בטוב שבהם. כמה שהוא חש שהוא יותר נראה, אז הוא פנוי לעשות את מה שהוא עושה לעצם העשייה, והוא לא שבוי בתוצאה, הוא לא בלחץ של התוצאה. ולא ישגיח על שום בלבול ומניעה. ערך אפיים זה תכונה שיכולה להביא את האדם אל מחוזות ההצלחה והשגשוג. הבריאות והיצירתיות. ולקשרים, קשרי אנוש נהדרים. כי כשאין ערך אפיים, הוא אומר שזה מאותה הידר האמונה, הידר השגחה, אז הוא גם מאוד ירא מבני אדם. זה ביטוי שמוזכר פה בטקסט מפורש. זה לא הזכרנו מקודם, אבל בתחילת הטקסט של קוף נוני, הוא אומר שם, אומר, אינו מתיירא ומתפחד משום עניין שבעולם. חשבתי שמשום מה זכרתי שכתוב פה גם אינו מתיירא משום אדם. ולהתיירא מאדם זה לא רק במובן המלחמתי, אלא להתיירא ממישהו שלא יקבל אותי או ממישהו שלא יסכים אותי. והפחד הזה, אמרנו, הוא עוצר בן אדם מללכת לרעיון עבודה. עוצר אותו מלצאת לדייטים ועוצר אותו מלהתנסות חדשה במטבח. ועוצר אותו גם ללכת מללמוד מקצוע שהוא היה רוצה. תזכרו את ארבעת הדוגמאות האלו ויערב לכם בחייכם. זה מאוד מעניין המחשבה הזו, שבן אדם אומר לא לדייט, שהכוונה הנסתרת הפנימית שהוא אומר לא, מה היא? פחד. פחד ממה? מתחייה. וככה לא רעיון עבודה. ובערך הפיים זה גם הבנה, כל המיקוד עובר על כמה אני טוב. זאת אומרת, שאני בא, אומרים, יש כזה דבר בשיווק עסקי, באמון, אתה הולך להציע מוצר מסוים. אז ככה אומרים, כשלומדים, אינני יודע מה בדיוק, תחת איזה כותרת, אבל כשלומדים את מה שראוי, אז יש שאלה כזו מנחה, האם היית קונה את השירות הזה ממך? אפילו בנובע אתה מאמן. האם היית קונה את השירות הזה? האם אתה מחזיק מצליח אחד כזה שבאמת כדאי להתאמן אצלו? אז אם הזכרתי דייט, האם אתה מחזיק מעצמך שבאמת מי שתזכה בי זה הרוויחה את עולמה? כי בדרך כלל כשבן אדם בחיסרון, מה התודעה שלו? הלוואי שאני אזכה בה, נכון? או הלוואי שהוא יזכה בי, אם זה מלשון נקבה. על כשבאים בתודעה שאני באמת משהו, ולא ממקום של גאווה, אלא מקום של הכרת ערך שאני רוצה להעניק אותו, זה לא אגו, זה תודעה באמת שאני באמת משהו נפלא. וזו האמת. כשאני אומר אני משהו נפלא, מי זה אני הזה? זה כל אחד מהיושבים פה, גם אלה שלא יושבים פה. זו שאלה מעניינת. האם היית קונה מעצמך את השירות הזה? אם את מורה, האם היית לוקחת את עצמך לילדייך, אם זה היה כביכול מישהו מבחוץ? וזה הזמנה, זה לא הזמנה למצוא בתוכנו חסרונות, זה הזמנה להעצים את הערך שלנו, שבסוף התשובה תהיה כן, עם ארבע סימני קריאה. אבל אם בן אדם הולך לתת שירות ואין שם את ארבע סימני קריאה, אז יש שתי אפשרויות, שלוש אפשרויות. או שיעזוב את זה, או שייתן את זה בלי סימני קריאה. או שיבחר, זאת אומרת שזה יעודד אותו, זה ישמח אותו, היעד הזה להשגה, אם אני ממילא נותן את השירות הזה, להאמין בו שהוא באמת הכי טוב, וגם להתכוון לשם שהוא יהיה כזה. להציב את זה כיעד. אז מה איתו? זה תרחיב קצת, שיהיה לנו יותר ברור על מה מדובר. זאת אומרת שבן אדם עבר סירוב ברעיון עבודה, הוא עבר סירוב במשהו. נכון, נכון. והפחד הזה מונע מאיתנו מלהתנסות במקום שזה באמת אפשרי כבר להגיע לתוצאה טובה. אז בן אדם כבר, הוא גיבש לעצמו את העניין הזה שהוא לא יכול. אבל כשיש את הערך הפיים, אז אנחנו מדברים על יעד להשגה, שנקרא ערך הפיים, שזה לא ערך הפיים רק במובן של התרגום של השפה העברית המקובלת, שזה סבלנות, אלא סבלנות שבאה מתוך אמונה, מתוך השגחה, שרבי נחמן אומר שיש לה תוצאות מופלאות של צמיחה והתפתחות, של סבלנות, של שחרור מהפחד, של קשב פנימי ועשייה לפי מידתי. את כל המילים הטובות הללו מופיעות בהקשר הזה. אני ממשיך. וגם כשהדבר לא הולך, אומר שיסבול הכל ולא יתעצב ולא יתעצל על ידי זה כלל. רק יעצור רוחו ולא אכפת לכלל. אז אמרנו שוב שהלא אכפת לו זה לא הדישות, אלא מה? הרפיה. ויעשה את שלו בעבודתו, ויעבור על הכל, יעבור על הכל, לכונה יעבור על הכל, וימשיך, יהיה בהתקדמות, יעבור על הכל, ולא יחוש על כל הבלבולים והמניות כלל. שכל זה הוא בחינת ערך הפיים שזוכים על ידי אמונה. שהוא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח. זה הביטוי שהכי תפס אותי כשלמדתי את הטקסט הזה, את התורה הזו בכתובי מאורן. רבי נחמן מדבר פה על הדרך לגדל מחדש את היצירתיות שלנו. את הצמיחה הפנימית. את הצמיחה ההתפתחותית. כי על ידי זה הוא גדל וצומח ומצליח בעבודתו. גדל, צומח ומצליח. גדל, צומח ומצליח. ערך אפיים שווה, גדל, צומח ומצליח. מי יכול לחזור למשפט הזה? על ידי, ערך אפיים שווה, גדל, צומח ומצליח. ערך אפיים לאור מה שמתבהר פה. גדל. גדל זה ממש התפתחות. גדל וצומח, לכאורה זה נראה כמו מילים נרדפות. אפשר לחפש משמעות. גדל וצומח, הוא מצליח. שורש של המילה מצליח זה צלח. לצלוח את הקושי. אדם מצליח, זה אדם שפוגש קושי וצולח אותו. גדל, צומח ומצליח. מה ההפך מגדל, צומח ומצליח? קום להיות גדל. או נובל, נכון. זה יש או סטטי, או ממש ההפך שהוא נובל. ולצערנו באמת בנפש זה לא סטטי, אם אין גדילה יש חלילה את המצב ההופכי. נסתפק רק בביטוי המצב ההופכי. זה ההפך מגדל. על ידי גם מצומח, אין שם צמיחה. צמיחה זה גם ההתפתחות, זה כמו עץ, הוא יכול לגדול בגובה, אבל אנחנו יודעים שהכל גדל בו. זה לא רק, הוא גם מתאבא וגם ענפים וגם הפירות. גדל, צומח ומצליח בעבודתו. כי לא יוכל לבלבלו שום מונע להפילו בעצבות ועצלות. אז רבי נחמן פה רומז, רבי נחמן פה רומז שהדבר שמונע מבן אדם לגדול, לצמוח ולהצליח זה העצבות והעצלות, כי זה עכשיו הביטוי האחרון פה. כי לא יוכל לבלבלו שום מונע, אל תזיז אותו, אגב, זה מאוד מתאים לטקסט שאנחנו קוראים גם. זה לא אכפת לכלל, תראו, זה לגיטימי אגב להתעצבן ולהגיד לו לך, רק לא בטקסט המדובר. בשיעורים אחרים, בואו נראה את הביטוי על זה, שיעריך פה על כל דבר בלבול ומניעה שובר עליו. יעצור רוחו ולא אכפת לכלל ויעשה את שלו בעבודתו ויעבור על הכל ולא יחוש על כל הבלבולים והמניות כלל. שכל זה הוא בחינת ערך אפיים, שזוכים על ידי אמונה, שהוא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח, כי על ידי זה הוא גודל וצומח ומצליח בעבודתו, כי לא יוכל לבלבלו שום מונע להפילו בעצות ועצלות. אז פה בואו נראה את הנקודה שלה הגענו. יש מניעה, בן אדם סימן לעצמו יעד, יעד להשגה, ואז יש מניעה. מונע או מניעה. לפי מונע זה גם מתלבש בבן אדם, ואז זה יותר מעצבן, זה מעלה יותר עומס, שיש ממש מונע. יש מונע ויש מניעה. אז המניעה זה התרחשות, כרגע אובייקטיבית. השאלה איך אני מפרש את זה. האם אני אומר זה לא ילך, ובחרתי דבר לא נכון, וזה ממש, אנחנו רומז שאם לא עושים עבודה, זה מפיל בן אדם לעצבות ועצלות. כי לא יוכל להפילו בעצבות ועצבות. עכשיו, את אותו מונע אפשר לראות שכרגע אני יכול להתקדם עד לכאן. אז אני בודק מה קורה עם אותו מונע, או שאני יכול לעקוף, או שאני יכול להמתין יומיים וזה יוסר. אני לא מוותר על התוכנית, ואני גם לא נאבק. בערך הפיים אין מאבק ואין חזלוש, ואין כאילו שחרור העניין. אני מוכן לקבל את אותה סיטואציה שלא מתנהל כרגע כפי שאני רוצה. עכשיו, המונע זה גם, זה התרחשות שנתונה לפרשנות. יש בעבודת נפש ביטוי, מודל שנקרא אפרת. מכירים את הביטוי הזה, אפרת, ראשי תיבות? כן, בבקשה, חירות. זה אירוע פירוש תגובה. יש אירוע. האירוע עצמו הוא לא טוב או לא רע, השאלה איך אני מפרש אותו. בסדר? ולפי איך שאני מפרש אותו, אז ככה אני גם מגיב. כמו חלום, נכון. גם, כמו למשל, הנה, יש פה עכשיו התרחשות, זה אירוע. ואני יכול לפרש את זה כהפרעה או מניעה, ואני יכול, זה בחירה להגיד איזה יופי, זה מכניס הרבה יותר עניין בשיעור. בשיעור הזה לא היה איזה סיפורים מעניינים או בדיחות טובות, למרות שהתוכן היה בעל ערך. אז הנה, ככה יצא, יצא טוב, יצא... מה? כן, אפשר לבחור לפרש חיובית, זאת אומרת, אני מרגיש...
מרגיש
איקס? מרגיש איקס, ואז אני מזמין את עצמי לחשיבה יצירתית, לתת לזה פירוש חיובי ושוב להסכים לו. בהחלט, זה כי הכעס או העצבות והעצלות שהוזכרו פה, זו אפשרות אחת לפרש את הנאמר, את המתרחש. וערך הפיים... גורם לי לפרש את המתרחש רק בהתרחשות חיובית. זאת אומרת, שזה שהדבר לא הלך, הוא לא הצליח, הוא לא מעיד שום דבר על הטוב שבי ועל רצוני הטוב, על הצלחתי העתידית בעזרת השם.
זה פירוש של הסכת, זה פירוש של הלב.
רק...
האם הלב מצטרף לזה, שזה הופך להיות...
חלק מהעבודה שלנו זה להזמין את הלב... להיות שותף בפרשנות שלי, ובדרך כלל הלב רואה שאנחנו עושים איתו עבודה לאורך זמן, אז הוא מצטרף בשמחה. זה לא נעשה ברגע אחד, כי גם את הלב אי אפשר לדחוק. אני אספר לכם סיפור על אירוע פרשנות תגובה. בהקשר הזה, מלחמת העולם השנייה, כשהמחנות שוחררו, נאמר שהסיפור היה באושוויץ, אני לא בהכרח שזה היה שם, לצורך הסיפור. אז היה רב בצבא האמריקאי, יהודי מאוד מסור, שגם דיבר יידיש, הוא מעבר לתפקידו שהיה ללוות חיילים אמריקאים, שהצבא האמריקאי העניק שירותי דת, הוא ממש התמסר לניצולים ועשה פעולות נשגבות מאוד, קראו לו הרב סילבר. היה אדם מופלא מאוד. ובאחת הפעמים שם הוא רצה להתפלל מנחה. והיו איתו העוזר שלו הצבאי ועוד כמה ניצולים, סך הכל 9 יהודים. וכמה צריך של מניין? 10, והוא ניסה להשיג, אמרו לו, אין מצב להשיג פה מניין. אנחנו כרגע היחידים פה באזור, אמרו לו, יש אחד עוד בצריף, איזה ניצול, אבל הוא, אין סיכוי שהוא יסכים להשלים מניין. הוא, אין מצב, לא כדאי בכלל לנסות. אבל מה עושה אדם אופטימי שיש לו ערך הפיים? שמע שיש עוד יהודי כזה, אמר אני רוצה לפגוש אותו. אמרו לו חבר, מה? תנו לי. הגיע אליו. ואותו אחד אמר לו, אין מצב שאני אבוא. אז אמר לו, אם אתה מוכן לשתף אותי, מאיפה זה הגיע? מה? אז הוא היה פתוח, דיבר איתו. אז הוא אמר לו שאיתו בצריף, בבלוק, במחנה, היה יהודי שהיה לו תפילין. הצליח להסתיר אותה מיני הנאצים. והיו לא מעט יהודים שמאוד מאוד רצו להניח תפילין, והוא לא הסכים לתת להם לעשות המצווה הזו, רק תמורת לחם. הוא אומר, זה כל כך הגיל אותי ההתנהגות הזאת, או כל כך סניתי אותה, אמרתי, אני כבר בחיים לא מתעסק עם החברה האלול, עם התפילה שעושים כזה מסחר במחנות המוות, ומאז הוא אמר בחיים לא מתפלל ולא מניח תפילים. אז אמר לו הרב סילבר, מה שאתה מתאר זה באמת אירוע כואב מאוד. אבל הוא אומר, בוא נסתכל על זה בעוד אפשרות. תחשוב על אותם, והוא שואל אותו הרב סילבר, תגיד, ובמצב הקשה שהיה שם, שכמעט לא היה מה לאכול, היו אנשים שהסכימו לזה שלתת חלק ממנת הלחם שלהם של להניח תפילין? הוא אומר לו, הסכימו? היה תור לפנות בוקר של עשרות אנשים. הוא אומר לו, הרב סילבר, תראה, התחיל לבכות הרב סילבר. הוא אומר, אנשים שהדבר הכי יקר בעולם היה להם בזה מנת הלחם שלהם, שהסכימו לתת חלק ממנה בשביל לקיים את הדבר הרוחני הזה. ואז אותו ניצול התחיל לבכות, גם הוא. הוא בבת אחת התחבר לצד השני של הסיפור עלה. אז אותו אחד באמת שרצה תמורת לחם, זה היה, איך אומרים, הפגיעות שלו, השיקולים שלו. אבל לראות אנשים מזי רעב, מעט לחם, שחלק ממנו מוכנים לעשות, של לעשות את המצווה הזו. הוא בא איתו להתפלל, ולניצול הזה קוראים אלי ויזל. אלי ויזל. זה סיפור מרגש, לא רק בתוכן שלו, אלא במובן של לקחת התרחשות שהיא באמת מזעזעת, היא באמת סיבה לכעס, ועם הסכמה להתבוננות נוספת זה, פתאום אותו נתון הוא הפכי, זאת אומרת זה יוצר עוד יותר חשק עם יהודים שהדבר שהם הכי רצו עוד פעם אחת להניח תפילין, ומאז הוא... אני מוכרח לציין שאת הסיפור הזה שמעתי מפי השמועה, כמו שומעים, פי דרשנים, אני מחפש את המקור שלו, בשביל להוסיף פרטים שיהיה יותר מעניין, אז אם מישהו רוצה לחפש ברשת, אני פעם אמרתי שאם יש סיפורים מרגשים, לא כדאי לחפש את המקור שלהם. אז אנחנו מגלים, לא בדיוק היה, זה אלי ולא ויזה, לא בדיוק תפילין, זה דף מסידור, לא בדיוק באושוויץ, בכל מקרה הסיפור הוא משמש גם כמשל טוב, גם אם הוא רק משל. אני אומר, בכל דופים בן אדם יש לו סבלנות לחפש ברשת. אם מישהו יגיע לסיפור הזה, איכן שהוא, אני אשמח להתעדכן. חברים יקרים, בברכת ערך אפיים, וערך אפיים לא משיגים אחרי שיעור אחד. מה כן קורה בשיעור אחד? זה כמו שיווק, זה כמו מחירות. זה עושה חשק לבן אדם לסמן לעצמו את המטרה הזאת. להגיע למקום הזה. שאז אנחנו ממש חוזרים אל הצמיחה, אל הגדילה ואל ההצלחה. ומבטרים בחפץ לב על העצות ועל העצלות. שנזכה לנאמר, בטח בהשם ועשה טוב, שכן ארץ אור האמונה, ושיהיו בשורות טובות והצלחה לחיילינו בכל מקום שהם. ונזכה גם לברכת השם ונתתי שלום בארץ. היו ברוכים ותודה על הקשב.